כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. הערב המהדורה המרכזית, קבינט הקורונה מכונס בשעה זו. הפרויקטור גמזו מבקש להגדיל את הכנסות. שר האוצר דורש לפתוח את המשק מיד אחרי סוכות. תוך כדי הדברים הוגשו גם בפני השרים הנתונים על התחלואה. על פי הנתונים שמוצגים לשרים בקבינט הקורונה, כמעט 30% מהבדיקות במגזר החרדי חיוביות. התחלואה גוברת בעיקר במגזר החרדי, אומרים השרים. עוד מעט נשמע עוד נתונים, בהם גם הערים האדומות ביותר, כמו אשדוד, מודיעין עילית ועוד. כך לפחות על פי הנתונים של החולים ביממה האחרונה. בהמשך ננסה להבין מה גורם עדיין לקהילות או לאנשים להמשיך לנהוג כאילו אין קורונה. מאיפה התפיסה הזו הגיעה? האם יש מחקרים שאפשר להישען עליהם, או שסתם מדובר באנשים שלא לוקחים את הסיפור הזה ברצינות? כמה חוקרים מנסים לענות על העניין הזה, לאו דווקא בציבור החרדי, אלא בכלל ברחבי העולם. יש קהל של אנטי קורונה. ננסה לבדוק מה ההיגיון שעומד מאחורי הדברים, אם בכלל. וגם נדבר על מה צפוי לנו בחג הסוכות עם הסגר הזה. גם דיון סביב הכנסות, עד כמה הם מועילים. ועוד כמה עניינים בהמשך המהדורה המרכזית, קצת פוליטיקה עם האימות בתוך כחול לבן סביב החוק שיגביל את ההפגנות בסגר, ועוד דברים נוספים בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי נוימן, בהפקה שלמה פולק, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. 30% כמעט, 28 נקודה משהו אחוז מכלל הבדיקות בציבור החרדי יוצאות את תשובות חיוביות. זה נתון גדול מאוד. אנחנו מדברים על מאות אנשים שבכל עיר, בכל מקום, נבדקים בכל יום, ואם 30% מהם יוצאים חיוביים, והם כבר הדביקו כנראה בימים האחרונים אנשים נוספים, הקצב הזה לצערנו רק ילך ויגדל, והסיפור הזה עוד לפני שאנחנו מודדים את תוצאות יום הכיפורים. כשאנחנו מדברים על הציבור החרדי ועל 30% מהבדיקות שיוצאות חיוביות, אנחנו נפתח מה שקורה בבית החולים מעייני הישועה, בית החולים שמאושפזים בו בעיקר אנשים מהמגזר החרדי. מנהל בית החולים הפרופסור מוטי רביד, שלום וערב טוב. אז בואו קודם כל נפתח באמת עם מצב החולים אצלכם. אנחנו מבינים שהמחלקות מלאות, וגם על נתונים מאוד מעניינים על כך שיש חולים בגילאים צעירים.
אנחנו בית חולים קטן של 315 מיטות. יש לנו מחלקת פנימית אחת שלא סגרנו אותה כי אי אפשר לסגור, והיא מלאה. ובנינו, זאת אומרת, ניצלנו שטח ו... בנינו מחלקת קורונה שהיא נוסף למיטות של בית החולים. היא התחילה לפעול בגל הראשון בחודש מרץ, והיא לא נסגרה מעולם, היא פועלת עד היום, היא הייתה יותר מצומצמת כששיעורי ההדבקה היו נמוכים, והיא חזרה ועלתה לגודלה בגל הראשון, וכרגע אין לנו אפשרויות להגדיל אותה יותר, גם כן שטר וגם כן סטגל.
אבל בכל מקרה, למרות שבית החולים קטן, הוא עדיין מהווה דוגמית טובה למה שקורה בתוך הציבור החרדי.
תראה, יש הרבה חולים, אנחנו כל הזמן מלאים, אנחנו משתדלים מאוד לשחרר חולים ממש יותר מהר, למלוניות ולשיקום והביתה ואיך שאפשר. יש לנו בזמן האחרון תוצאות, לא רק בזמן האחרון, תוצאות טובות מאוד בשיקום של חולים שהיו מונשמים בגמילה מהנשמה, חולים שנראו בהתחלה קשים מאוד ומסתדרים, שירות מותר יחסית נמוך, זה עובר לנו כמובן, ואנחנו מדי פעם נזקקים למשרד הבריאות שיכוון חולים למקומות אחרים וייתן לנו מנוחה של כמה שעות כדי שנוכל להתארגן, לשחרר ולקבל עוד. זה מצב דחוק, אבל מחלקת קורונה היא נפרדת מבית החולים למעשה, כך שבית החולים ממשיך לפעול קצת פחות מהרגיל, כי חלק מהצוותים עוברים לקורונה מתוגבר, אבל אנחנו משתדלים מאוד לתת שירות לשאר החולים, כי אני, לא רק אני, כל הצוות שלנו, אנחנו לא מוכנים להזניח את החולים, במרכאות הרגילים, כן? אין חולים רגילים. את החולים שהם חלקם קשים מאוד, לטובת חולי קורונה, אנחנו לא להפלות.
בואו נדבר רגע על גילאי החולים, מצבם, אנחנו יודעים גם על יולדת שהסתבכה באיזשהו סיבוך, אבל ברוך השם התייצבה. ספר לנו קצת מה קורה בתוך המחלקה.
גיל החולים הקשים הוא מעט יותר נמוך, זה לא דרמה, זה לא דרמטית שונה. הוא קצת יותר נמוך מאשר זה היה בגל הראשון, זה גם ברור מדוע. כי א', האוכלוסייה המבוגרת מאוד נשמרת יותר. מצד שני, כיוון שיש יותר חולים בכלל, אז יש גם יותר חולים מבוגרים, מבוגרים צעירים, בוא נאמר ככה, גילי ה-60 המאוחר וה-70, ויחסית פחות גילי ה-80 פלוס, לעומת מה שהיה בגל הראשון. זה שינוי שהוא מסתבר מתוך גם ריבוי התחלואה וגם השמירה יותר עדוקה על האוכלוסייה המבוגרת.
אחת השאלות המעניינות שאנשים ככה שואלים את עצמם, האם חולים בני 40, 50 מגיעים אליכם בלי מחלות רקע ומגיעים למצב קשה? יש דבר כזה? כלומר, אנחנו יודעים שמי שיש לו מחלות רקע מאוד נזהר ונשמר, ומי שאין לו מחלות רקע אומר, מקסימום אני אעבור את המחלה הקשה הזו, היא לא קלה בכלל, אבל עדיין הוא לא נזהר כמו אדם נניח שיש לו ברקע הזה סוכרת רצינית או משהו כזה. האם אתה יודע להצביע על חולים בלי מחלות רקע?
כן, כמובן שכן. תראה, שוב, הרפואה ובכלל וקורונה בפרט, אין שחור לבן, אין יש אין, אלא יש סטטיסטיקה והסתברויות. ההסתברות של אדם בריא בין 40 להיות חולה קשה היא הרבה יותר נמוכה משהו של אדם בין 70 או של אדם בין 80, אבל היא לא אפס. כשיש הרבה מאוד חולים, אז יהיו גם כאלה...
הסטטיסטית, אוטומטית, אתה אומר, החולים שהם יותר צעירים, יגיעו גם כן למצב קשה.
בוודאי, בוודאי.
כשאנחנו מדברים על יולדות בכלל, נשים בהיריון, רמת הסיכון שמשתנה?
תראה, רמת הסיכון סך הכל היא נמוכה. יש לא מעט יולדות שהן חולות קורונה והן יולדות בסדר גמור וממצב קל, ויש כאלה שהן אסימפטומטיות, ופה ושם יש יולדות קשות, אין הרבה, למזלנו, אין הרבה, אבל יש, שוב, זה עניין של כמויות. אחוז אחד מתוך 100 זה 1, אחוז אחד מתוך 1,000 זה 10, וזה מה יש.
כן. אוקיי, אלו הנתונים. אנחנו עברנו את יום כיפור, אין עדיין השלכות, כלומר נראה את זה אולי חליל, מקווה שלא, אבל...
בשבוע הבא,
ואנחנו לקראת סוכות, כלומר יש פה באמת איזה פיק מאוד רציני. מה ההמלצות שלך לשבועיים הקרובים?
תראה, ההמלצות שלי קיימות מאז מרץ ולא השתנו, והן כל כך פשוטות. ומה שכואב לי ומתסכל אותי, שאני מסתכל על מדינה כמו קוריאה הדרומית, ששם אנשים פשוט, אתה אומר להם לחבוש מסכה על האף ועל הפה, אז 100% של האנשים לובשים מסכה הדוקה.
כן, זה אופי צייתני שאין לנו, מה נעשה?
ואתה אומר להם לא להתקהל, אז הם לא מתקהלים. אז בקוריאה, עם 60 מיליון נפש שלה, יש 500 חולים. ואצלנו אתה אומר ואנשים מסתכלים עליך, וחלק מהאנשים, אתה יודע, הם כאילו מסתכלים והם לא מבינים מה אתה רוצה מהם. טוב, אני מעיר המון לאנשים, עושים לי טובה, מרימים לרגע על האף, וזה תכף צונח חזרה, ומסכה שהיא רק על הפה היא לא מסכה בכלל, כי אנחנו נושמים דרך האף, לא דרך הפה. אז אדם שהולך עם מסכה על הפה, הוא הולך בלי מסכה. וזה חלק גדול מהאנשים. מישהו עשה עכשיו סטטיסטיקה, עשה צילומים, והראה שרק 50% מהאנשים לובשים מסכות כמו שצריך. אז מה, והתקהלויות, אני לא צריך לספר כמה מתקהלים ואיפה מתקהלים, אז זה מה יש.
כלומר, אתה אומר לאזרחים, עזבו את ההנחיות, את המדינה, את ההוראות, פשוט תשמרו אתם על עצמכם, זה הכל.
אבל אלה הן ההוראות.
כן, לא, ברור, ברור שאלו ההוראות, אבל
ההוראות
מי שלוקח שוקות. אותם כאילו איזשהו מישהו פקד עליו לעשות משהו, אולי זה קצת יותר קשה לו.
אבל זה לא פקד, אלוהים, כן. זה ההנחיה הכי פשוטה בעולם, כן. תשמור על עצמך, כשאתה לובש מסכה, הדוקה, אוקיי. כמו שצריך, עליו על הפה,
בהחלט.
אתה לא נדבק. ואתה לא מדביק.
הדברים ברורים, הפרופסור מוטי רביד, מנהל בית החולים עיני הישועה, תודה, רק בריאות.
אמן, אמן.
תודה לך, ערב טוב, אז זה הנתונים במעייני הישועה, ו-30% מהבדיקות במגזר החרדי יוצאות חיוביות, כך שומעים עכשיו חברי הקבינט. הקבינט צפוי להסתיים בכל רגע, אם יהיו איזה שהם חדשות או כותרות ממנו, נביא לכם אותם לכאן מיד. עכשיו שניים איתנו לקו, ישי כהן ואריה ארליך, שלום, ערב טוב לכם. אריה, אני רוצה לפתוח דווקא בשאלה אליך. כשאנחנו רואים ושומעים תקשורת, ברוך השם שרוב מאזיננו לא חשופים לכלי התקשורת האחרים, ופחות מרגישים את ההסתה שאנחנו מדברים עליה, או את האמירות על חרדים וחרדים, אני שואל את עצמי, האם, עד מתי נקרא לזה הסתה? האם זה הסתה כל פעם שאומרים על החרדים משהו מיד, קופצים, הסתה מסיתים, או שמה לעשות? מה לעשות? אלו המספרים. יש מאות חולים עכשיו באשדוד, בריכוזים החרדיים, השכונות החרדיות, הערים החרדיות. 30% מכלל הבדיקות בציבור החרדי חיוביות, זה המון, הרבה יותר מהמגזר הכללי. מה נעשה? אז מה הקו בין הסתה לבין עובדות?
אני לא מאלה שיזכו באופן אוטומטי הסתה. אני לא אוהב את האוטומטיזציה הזאת, אבל צריך לומר את האמת. תראה, אני מסתובב בתוך עמי, אני הייתי השבוע בתל אביב, הייתי היום בירושלים, גם באזורים הלא חרדיים של ירושלים. יש רפיון כללי בכל המגזרים. מטבע הדברים, הציבור החרדי, מסיבות שאנחנו מדברים עליהם כבר כמעט 7 חודשים, הציבור החרדי יותר חשוף להידבקות בנגיף, גם מפרט אופי הקהילתיות החרדית. אנשים שחיים ביחד, בחמולות, יותר נפשות בבית וכו' וכו'. אין סיבות אפידמיולוגיות שאנחנו לא ניכנס אליהן כרגע. מה שקורה מכאן ואילך, זה שמכיוון שמאוד קל לצבוע את המגזר החרדי בצבעים ברורים ורואים, ופה התפלצו ושם התפללו, אז התפתח כאן איזשהו ספורט של להאשים את המגזר החרדי. החרדים לא נזרים, החרדים מופקרים, החרדים מקלים ראש בחיי אדם.
רגע,
אבי, וזה גם מטפס לדעבוננו גם להאשמות שנשמעות כלפי מנהיגים רוחניים חרדים. ואני חושב שכאן צריך לעצור. זאת אומרת, יש כאן שני מסרים שיחשבו שהם סותרים, אבל הם לא סותרים, אלה שני מסרים מקבילים. מצד אחד, פנימה צריך לכוון בהחלט כל אמירה שבאמת תחדד את גודל הסכנה, במיוחד כלפי קבוצות סיכון.
אוקיי, אריה, בוא נתקדם.
אסור לנו, רגע, ותן לי רק להשלים את המשפט, אסור לנו להתמסר לשיח שמתיר את דמם של החרדים.
אוקיי, מה שאתה עושה עכשיו, אריה, אתה פשוט הולך בין הטיפות, אתה לא עונה תשובה, אתה הולך בין הטיפות, אתה אומר, תראה, כשמאשימים אותנו וזה, זה הסתה, ומצד שני זה שאנחנו נדבקים, זה בגלל שאנחנו חיים בקהילתיות, וזה המצב, מה נעשה?
אני לא השתמשתי במינוח הסתה, אני כן חושב שאסור לנו להתמסר לשיח הזה, בטח לא בתקשורת בחוץ. ברור שתמיד עדיף להיזהר, עדיף לקרוא להיזהר מאשר להתבחין על הסתה.
לא, זה לא עניין של לקרוא להיזהר או לא לקרוא להיזהר. בוא, בלי לפגוע חלילה באף אחד, ומי אנחנו קטנים ליד גדולי ישראל ורבנים ואדמו"רים, וכולם כבודם מקומם מונח, ואני מסייג את כל מה שאני אומר. אני מדבר על עובדות. כשאתה רואה התקהלות של 1,000 איש במקום אחד, תהיה הסיבה אשר תהיה, ויכול להיות שמוצדקת, וכמובן שיש להם על מי להישען ורב, והכל בסדר. אני בכלל לא מדבר על זה. אני מדבר עובדתית, שבוע אחרי זה, אתה רואה אלפי חולים, כי כל 1,000 הללו הדביקו 6,000. אין מה לעשות, ככה זה עובד, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את הנגיף הזה.
אני רוצה הערה אחת ולהתחבר גם למה שאמר אריה ארליך. כן, אנחנו חיים בתקופות, ולכן ההדבקה היא יותר גדולה, ולכן זו הסיבה שאנחנו צריכים להיזהר יותר מהאחרים, בגלל שההדבקה אצלנו יותר גבוהה, בגלל הצפיפות שבה אנחנו חיים. אבל כן יש, אז אתה בתקשורת, כן יש גורמים בתקשורת הכללית, שמשתמשים בבעיות בתוך המגזר החרדי כדי להסיס...
אז אני שואל אותך, אישי, מה אתה מצפה מהתקשורת? שהיא תתעלם מהעובדות, שהיא תמעיט במהן, והיא תגיד, לא, החרדים, הם חיים צפוף, מה לעשות, הם מאוד מקפידים, זה... מה?
זה בדיוק המשפט הבא שלי. אומר אריה ארליך, אנחנו לא צריכים לספק לתקשורת לקדם את ההסתה, ואנחנו לא צריכים להיות במקום הזה, לספק להם את הסחורה. נכון, ולכן אני מנסה להבין. עכשיו, איך אמרת, אבי? אנחנו לא, אנחנו קטנים שבקטנים שיכולים חס ושלום סוג של ביקורת או הערות על החלטות שגדולי ישראל יהיו אשר יהיו מהמגזר החרדי, החסידי, ליטאי, ספרדי, לא משנה, אנחנו לא במקום הזה. אבל כן, כשאתה רואה בבני ברק, במוצאי יום כיפור, אלפים עומדים בתחנות, צפופים, ללא מסכות, איך אתה יכול להסביר את זה לתקשורת הכללית? איך אתה מסביר עכשיו לצופה החילוני כשהוא רואה מאות...
אבל אישה, אני לא שואל את זה, למה אני צריך בכלל להסביר לו? לא, בוא נעשה רגע סדר. אני לא שואל מה אנחנו עונים או מגיבים בתקשורת, מה מסבירים, זה באמת פחות מעניין, כי אנחנו 70 שנה חיים בצל זה, מה שלא הסברנו ונסביר, מחר תבוא פרשייה חדשה, תדרוס את הקודמת ותגלה...
היה היום יהודי, אדם שסורים מעריכים את הסרטו התקשורתית, שהתגולל על כך שהוא מצא ש... אדון רם פורמן באתר וויינט כתב מאמר הסתה נגד הציבור החרדי ואמר הנה זה בגלל, הוא הצביע על כל מיני אוכלוסיות חוגים חרדים, הנה זה בגללכם. אמרתי לו, רם פורמן זה אדם שכל הקריירה שלו כבר 30 שנה מבסס על הסתה נגד חרדים, יושב ראש הפורום החילוני למי שלא יודע. אז יופי, הוא התהפך עלינו ב-180 מעלות והוא שוב מסית נגדנו, ויש סיכוי שגם מחר נחמיה שטרסלר יצא במאמר הסתה נגד החרדים. לכן אני אומר, אנחנו לא צריכים,
אבל לא,
בכלל, אנחנו לא, השיקול הוא לא איך מסתכלים עלינו בתקשורת, השיקול צריך להיות אחד ויחיד, הצלת חיי אדם, ומה שיציף חיי אדם.
וזה מה שמביא אותי לשאלה הבאה, אריה וישי. בגלל שאנחנו עסוקים במה אומרים עלינו ולא אומרים עלינו, התרגלנו שכולם נגדנו, ונגדנו זה החרדים. המדינה נגדנו, הקבינט מתכנס רק נגדנו, התקשורת מסיתה רק עלינו, המשטרה מפעילה כוח רק עלינו. מה האפקט הזה יוצר? הוא יוצר אפקט אנטי. אתה לוקח קבוצות גדולות בציבור החרדי, שאומרים, רגע, אם אני שומע כל הזמן מאריה ארליך וישי כהן וכל מיני אחרים, ואני שומע שכולם נגדנו, בוא נהיה אנחנו נגדם, אני לא הולך עם מסכה, אני כן הולך לטיש, אני כן עושה.
ציטוט של אריה דרעי רק מאתמול, הוא אומר את המשפט הבא, אף אחד לא מחפש את הציבור החרדי, מי שאומר את זה מחפש תירוצים, מוסיף אריה דרעי ואומר, את התחלואה בתוך המגזר החרדי לא התקשורת הביאה. וזה עונה לכל השאלה שלך.
אני לא יודע.
אוקיי, כן אריה.
אני לא פוליטיקאי אחר, אני יכול לומר דבר אחד. אתה יודע מה, אני אגע אפילו בעצב החשוף של איך התנהלו בחצרות החסידים ביום הכיפורים האחרון. תראה, מאוד קל להתגולל. על מנהיגים, על מנהיגים הרוחניים.
לא, לא, אנחנו לא מתגוללים על אף אחד.
אבל
בסופו של דבר... לא, תכף על הארי, כל ביקורת להגיד, אנחנו מדברים על גדולים. בסוף, אף אחד לא מדבר ואף אחד לא חושב לדבר עליהם.
בסוף, מנהיג רוחני עושה את השיקול של לקיחת סיכון כזה או אחר לצעירים, כאשר ההוראה המפורשת היא שמבוגרים ואנשים שהם בסיכון לא יגיעו לתפילות ראש השנה ביום הכיפורים, כדי שתהיה שגרה מסוימת של לוח שנה יהודי, של שני הימים, של שלושת הימים שהם הכי בונים את האדם המאמין, שזה תפילות בראש השנה וביום הכיפורים. אני רוצה להשוות את זה לזמן אלו, למשל בישיבות. אף ישיבה, כמובן, לא ויתרה על פתיחת זמן אלו. לשם כך המציאו את המתווה של הקפסולות, שאתה יודע מה, התוצאות דיברו בעד עצמן, גם בקפסולות עצמן היו הדבקות המוניות, והם הפכו דה פקטו למלוניות קורונה.
אבל לפחות הם נבדקו, לפחות הם נבדקו, אריה,
הרצו לי. בסוף, אני לא בדיקות, זה דיון בפני עצמו, אם אדם בעל תסמינים, אני חושב שאם אדם בעל תסמינים, הוא איש חוץ אחריות, הוא לא יוצא מהבית,
אז ומה קורה מהאנשים שלכן שלפני שהוא סבל מהתסמינים והדביק אנשים שהם לא יודעים שהם ידבקו ממנו?
אני לא יודע, שישאל את הגדול בישראל שאימו הוא נועץ, איך הוא צריך לנהוג? אני יודע דבר אחד, ההתגוללות הזאת על חסידי ויז'ניץ ועל רוב החסידויות שבהם התקיימו...
רגע, בוא נדבר אחד אחד בצורה מסודרת, אישי, כבר אתה תגיב, רק שנייה אחת.
אני לא אתול בזה חלק, ואני חושב, אני בז לתרבות הזאת שנוטלת חלק ומספקת לתקשורת הכללית את ליטרת הבשר הזו של הנה, עיתונאים חרדים גם הם מבקרים את המנהיגים הרוחניים שלהם.
אריה, תפסיק להפסיק, אף אחד לא מספק את התקשורת את ליטרת ההסתה נגד הציבור החרדי. מי שסיפק את הליטרה הזו, זה אלו שעמדו אלפים בתוך התחנות בבני ברק,
לא פטיש ולא עם הרבה שאף אחד לא יכול לדבר על תקים זו החדש.
אז כלפי כל אדם שלא נשמר אני קורא, ואני עושה את זה גם באופן פרטי כאשר אני פוגש אנשים, אני חושב שצריך לעטות מסכות, ואני חושב שצריך לשמור על ההנחיות, ואני חושב שחלילה וחלילה אדם שיש צל צילו של חשש שאולי הוא נדבק, שיוציא את הפה החוצה, גם לצורך תפילת נעילה ביום הכיפורים. אבל מצד שני, צריך להיות זהירים בשיח הזה, ובטח לא ללבות ולא לקחת חלק בשיח כזה שהופך את החרדים למגזר שלא נזהר בקורונה. אנחנו 7 חודשים באירוע שהוא מאוד מאוד בעייתי.
טוב.
עבור כולם.
בקיצור, רגע, רגע, רק שנייה. בואו נעשה סדר. אבל לא שומעים אתכם שאתם מדברים ביחד.
אתה מזכיר לי סיפורים על
הקלטות.
אתה יודע, יש לפעמים שיוצאים הקלטות מביכות על פוליטיקאים או משהו, ויוצאות החוצה, אז מתחילים לדבר מי הקליט ולא מה התוכן ההקלטה. בדיוק כאן. גם בטענתך שהיו עיתונאים חרדים שעסקו במה שקרה בחסידות כזו או אחרת בירושלים ובבני ברק, אתה אומר למה התעסקתם בזה? אתה לא בא לציבור בטענה ואומר לו, למה התנהגתם כך?
כי אני לא חושב, קודם כל, אני חושב, אתה יודע מה, בוא נצטרך גם את זה, אני חושב שאנחנו צריכים לפנות, אנחנו זה כולנו, כל עיתונאי וכל אדם וכל...
טוב, אני נותן, ארי, אז ברשותך, בהמשך לדבריך, אני רוצה לתת לתקשורת החילונית, אתה אומר, אנחנו נותנים להם לתרת בשר, שהנה גם אנחנו מתעמתים, אז בוא נתן להם את המשפט הבא, רבותיי, כל החרדים מתנהגים למופת, לא תמצאו התקלויות בציבור החרדי בכלל, ביום כיפור כולם התפללו בבית, לא תראו חרדי בלי מסכה.
זה לא נכון, מניין לך
והנה, אמרנו...
ביום הכיפורים להתפלל בבית. מניין לך שזה האידיאל להתפלל בבית ביום
לא
הכיפורים.
לא אמרתי שזה האידיאל, אבל בוא נייפה את התמונה, כי התקשורת לא תגיד תמונה, ותשמע לא ותאמר.
אנחנו נפנה קודם כל בענווה גדולה, כלפי, בטח כלפי המנהיגים הרוחניים של הציבור החרדי.
אבל מה המנהיגים הרוחניים? למה אתה מכניס, אריה, למה אתה מכניס את המושג מנהיגים רוחניים בכל משפט?
דבר ראשון, בוא נותנים למשפט המנהיגים הרוחניים. אנחנו נפנה בענווה גדולה.
יש מנהיגים רוחניים מכל הסוגים, יש את מועצת חכמי התורה של ש"ס שאמרה, הנחיות ברורות, יש את הרב מרן ראש הישיבה רב אדלשטיין שאמר הנחיות ברורות, יש את מרנן ורבנן גדולי אדמו"רים שאמרו הנחיות לקהל שלהם. למה בכל משפט אנחנו צריכים להתכנס? למה? מה אתה רוצה?
אז אבי, בוא נוציא מהמשוואה, אני מקבל את
המלצות. בוא נדבר בגובה העיניים, מאזינים לך הרבה מאוד אנשים, ואנחנו נמצאים פה בסוגיה דרמטית של הצלת חיים ופיקוח נפש. אז אפשר להמשיך להגיד מסיתים עלינו, לא מסיתים, כן עשו, אנחנו משתתפים, אנחנו נוטלים בזה חלק או לא נוטלים, והפוליטיקה...
בוא נשמיע, הבנתי את דבריך, בוא נשמיע משנה סדורה ותיתן לי את הדקה לשם כך. קודם כל אני חושב שנקודת המוצא צריכה להיות שכשאנחנו מדברים לציבור שבקרבו אנחנו חיים ופועלים ואותו אנחנו משרתים, אנחנו צריכים לדבר אליו בענווה ובדרך ארץ. הציבור החרדי הוא לא איזה המון נבער שלא יודע מהחיים שלו ולא יודע איך לשמור על החיים.
ככה אנחנו עושים.
דבר שני, צריך בהחלט לקרוא, לשמור על ההנחיות במלואן, אגב, בלי להגל פינות ובלי להקל ראש, כי מדובר בחיי אדם, ללא כל ספק.
איפה הגבול שלך של הדרך היפה? איפה הגבול שאני רואה? אני רוצה לשאול שאלה בשידור, נגיד שעכשיו אתה עורך שלי, ואתה עכשיו מקבל סרטון שאתה רואה אלפים דבוקים אחד בשני, לא בתיש, לא בתפילת יום כיפור, אלא בתחנות, בכוונה ללא מסכות, מול המצלמות של התקשורת. איך אתה חושב שצריך להציג את זה? לחבק אותם ולהגיד, יש הסתה, אל תתייחסו לשום דבר, תמשיכו ללכת בלי מסכות, תדפיקו אחד את השני, תדפיקו את הסבא והסבתא, אנחנו נסקר
את זה. לא צריך כמובן לחבק, צריך לבקר כל תופעה שהיא תופעה של הפרת הנחיות. מצד שני, לרקוד על הדם של הציבור החרדי, שבסך הכל ניסה להעביר את הימים הנוראים בצל אנשים בצל רבותיהם, לפי ההנחיות, ככל האפשר, אני חושב שאנחנו לא צריכים לקחת חלק בחגיגה הזאת. אנחנו לא אמורים לקחת חלק בחגיגה הזאת.
אריה, נשמה, אל תרבב אותי בשידור. אל תזכיר את המילה לפי ההנחיות על כל דבר. אתה אומר שיש הנחיה של האדמו"רים, שצריך להתפלל אלפים ביחד, אני מקבל מי אני שאני אבקר את זה, הם החליטו הם גדולים.
למה? מה יש לכם מהאדמו"רים? אני לא מצליח להבין. אריה, עזוב, אריה. אריה, עזוב, בוא, אתה לא מצליח להתאפק, אריה ארליך, אנחנו חברים טובים, אני מכיר אותך הרבה מאוד שנים והכל, אבל אל תיפגע, אתה לא מצליח להתאפק בלי לסיים משפט באדמו"רים ובמנהיגים הרוחניים, תצא.
לא, ברור, כי מתנהל כאן פסטיבל, ברור לך.
עזוב את העניין הזה, כשאתה אומר שצריכים להתנהג כמו הנחיות, ולפני 2 דקות אמרת, מי שיש לו תסמינים שינהל בבית ולא איך להיבדק, תסביר לי את הסתירה.
מה זאת אומרת? תראה, אתה שמעת מנהיג רוחני, סליחה שאני חוזר לזה, אבל אתה כביכול עשית את הלינק עכשיו, כביכול יש הנחיה של מישהו שאנשים מתסמינים יצאו מהבית, צריך לזכור את זה.
לא אמרתי לצאת מהבית, אמרתי ללכת להיבדק.
ההוראות הן מאוד ברורות.
אתה מכיר הנחיה של מישהו
שלא מתסמינים
ללכת להיבדק?
חברים, אתם לא מאפשרים לי להשלים משפט, זה בסדר, אתה יודע, איך אמר אתמול טראמפ לאחר הדיבייט, הוא העלה תמונה של ג'ו ביידן ושל המגיש, והוא אמר זה אחד נגד שניים, אני כמעט מרגיש בסיטואציה הזאת, אבל לא משווה את עצמי
כמובן. לכן התנצלתי, כן, אבל בסדר.
אבל אני אומר דבר פשוט, הקריאה צריכה להיות ברורה, לשמור על ההנחיות. לצד זאת, אסור לנו, לדעתי לפחות, ייתון חלק בפסטיבל, פסטיבל ההשחרה הזאת נגד הציבור החרדי.
חותמים על כל, אני חותם על כל מילה. אישה, היית מסכים לשורה הזאת? יופי מצוין, על זה אין ויכוח.
סגרנו את הדיון.
השאלה ולא הולך להפריע לך. האם אתה, כשמכיר את רוב החסידויות בארץ, בין העיתונאים שמכירים כמעט את כל התתי האדמו"רים בכל עיר ועיר, האם אתה מכיר הנחיה של אדמו"ר כזה או אחר, בלי להזכיר שמות שהוא אומר לחסידים שלו, גם אם יש לכם תסמינים, אל תלכו להיבדק?
אני לא אנהל את הדיון הזה כאן, ואני חושב אני גם חושב,
איך אני אמור לסקר בן אדם שלא הולך להיבדק ויכול להיות שהוא מסקר?
אני לא חושב שהבדיקות הן מהות דיון. הדיון צריך להיות האם נזרים או לא נזרים, ואם לא נזרים, אם לא נזרים זה חמור מאוד. אם אדם עושה את הבחירה שלו, אם אדם, כן, אתה לא
חושב,
אתה שואל שאלה ואתה לא מאפשר לענות?
לא,
כי
אתה לא משאלה
לענות. אוקיי, בוא נשמע. אני חושב ששאלת הבדיקות היא שאלה נפרדת משאלת הזהירות. הזהירות היא לא שאלה, צריך להיזהר ב-100%. האם אדם בעל תסמינים חייב לרוץ להיבדק, אגב, כמו שראינו אתמול, הצטופפויות של מאות מאות במודיעין אליף ובבני ברק, או שעדים, רגע, שימו לב, אל תשים לב עכשיו, שימו לב מאזינים, אני מצליח להשחיל תשובה, אני מצליח...
אריה, תשלים את המשפט.
אז בבקשה. אז אני אומר...
אישי, שים על השטק לדקה.
בבקשה, שים על השטק. עוד שאלה, לא חייב לשים על השטק, אבל לפחות שיקשיב. אני חושב שהבדיקה, הפכו את הבדיקה לחזות הכל. אנחנו ראינו אתמול את התמונות במודיעין אליט ובבני ברק, איך מאות מאוד, זאת אומרת, אם ביניהם היה 30% או 50% שהם לא בעלי קורונה, אז הם נדבקו שם בשעות שהם נרצו לעמוד בתור לבדיקה. אני לא חושב שהבדיקה היא חזות הכל. אם אדם הוא בעל חוש אחריות, ויש לו תסמינים וחשד לקורונה, והוא מסתגר בבית, והוא כמובן מזהיר את חבריו שבמחיצתם הוא היה אתמול בשלשום, מרים אליהם טלפון ואומר להם, חבר'ה, יש לי תסמינים, ולכן תיזהרו, כנסו אתם לבידוד מרצון, ועושה את זה על פי הנחיה של גדול בישראל, שאיתו הוא נועץ. אין לי בעיה איתו. אין לי בעיה איתו.
אחוז
הבדיקה לעניין כזה.
אבל לא שאלתי מה דעתך, אריה. שאלתי אם אתה מכיר הנחיה רוחנית כזו, מאיזשהו אדמור אומני קהילה.
אני, השמועות אומרות שכן, אבל שוב, אני לא חושב שזה המקום לנהל את זה.
אוקיי, אם יש כזו, למה לא צריך לעשות בדיקה? סליחה שאני אומר לך, פשוט הזוי. כי אולי אתה לא מכיר מושג או שתיים, מה קורה לבן אדם שיש לו תסמיני והולך לבדק בדיקת קורונה, יש שיקולים של השב"כ. כל מי שהיה סביבו 3-4 ימים שלפני כן, וייתכן מאוד שהוא נדבק, הוא נכנס לבידוד. העובדה שאנשים, רק שנייה, יש אנשים שאתה יודע היטב כמוני, שייתכן מאוד שהם, ככה כמה קרה בגור. גור, החסידות שבא הרבה ואמר חייב ללכת להיבדק, וראינו שמה, והחלטה, אתה יודע, אנשים תוקפים את גור בדיוק הפוך. זו האחריות הגדולה שראיתי בחסידויות שמה, שהוא בא, הלך, כולם הולכו להיבדק, מצאת כ-1,000 מאומתים. תאר לך מה קורה במקומות שלא הולכים להיבדק, אותם אנשים לא יודעים בכלל כי הם לא סובלים מתסמינים, מדביקים עוד מישהו שאותו אחד הולך לסבא שלו, כי הוא יודע שהוא לא נפגש עם אף חולה קורונה, והדבקת, והנה אנחנו הולכים לסקר על בעיה. לכן ההסברים שלך כעיתונאי למה הבדיקה היא חשובה או לא, הם הסברים מנותקים מהמציאות שלא מודדים מחובת קורונה. אם יש הנחיה רוחנית של אדמור או רב קהילה שאומר לחסידים שלו, אל תבדקו, אני לא זה שיכול לבקר את זה, וכל אחד יעשה כפי רבותיו. אתה כעיתונאי, אין לך בכלל את ה... אני לא חושב שתפקידו של עיתונאי לבוא להסביר לבן אדם שיש לו תסמינים או שאינו תסמינים, מה תלך להיבדק.
אני לא אמרתי לאף אחד, אל תלך להיבדק.
למה הבדיקה היא לא הדבר הכי חשוב?
אתה מנסה להציף כאן דיון את השאלה הזאת, את הטט סעיף הזה. אדם בעל תסמינים,
איזה טט סעיף עכשיו שאתה חשוב עם השכה, מה אתה מדבר?
ואז אתה גם אומר שאני אמרתי, אתה שאלת האם...
לא, אלף, זה לא טט סעיף.
שכן, ויכול להיות שיש לך דיון איתם, ויש לך שאלה בפני עזרת גאונם.
ארי ארליך וישי כהן, המאזינים, אני לא שומע אותם עד לפה, אבל הם בטוח שומרים, זהו, תעצרו, הבנו. אתה חושב ככה, אתה חושב אחרת?
משפט סיכום, ואני מניח שתיתן גם לאישה עם משפט סיכום. משפט הסיכום צריך להיות פשוט מאוד. הזהירות היא בכלל לא דיון, חייבים להיזהר. אדם שמקל ראש, ואני נתקל גם בזה...
אלא אם כן תורה רוחנית אחרת.
אני נתקל גם בזה, יש אנשים שמקלים ראש, יש אנשים שקוראים כל מיני קונספירציות, סטייל פרופסור לס ואחרים,
שלא צריך...
עזוב, בוא נסכם את זה קצת אחרת, אישי, אישי, אני לוקח לך את משפט הסיכום, בסדר?
אנחנו צריכים להוביל, אנחנו אמורים להוביל...
אין לנו זמן.
את הזהירות בחיי אדם.
אוקיי.
אני רוצה לסכם עם משפט אחד. אפילו
חלק בפסטיבלים של השחרת פנים.
טוב, כן, אישי, משפט קצר.
פסטיבל ארליך והסיפור הזה, במשפט אחד. אני חושב שקודם כל, אני, ואם גם מהשיחה הזו, אם היה נשמע חס ושלום שיש איזושהי ביקורת על ההנהגה הרוחנית, כמו שנצאו לחס בכל משפט, לא, אני הקטן לא יכול בכלל לדבר על גדולי
צה"ל. אוקיי, הבנו את העניין הזה, מה עוד?
משפט שני, למה זה כל כך הרי לאנשים? למה זה כואב כל כך לאנשים גם בתוך המגזר החרדי? כי צריך לזכור, לא מדובר כאן בחוק הגיוס או משהו שנוגע לקהילה כזו או אחרת, אלא נוגע לכולנו, כי אנחנו נפגשים עם אנשים, ואותם אנשים הם נדבקו ולא סובלים מתסמינים, ואנחנו נדבק מהם, ואנחנו נגביר ככה את גל התחלואה, ונגיע גם למאושפזים במצב קשה, כמו שאנחנו רואים את העלייה של הימים האחרונים. לכן זה כואב לכולם. זה לא קהילה שהיא מתנהגת ככה, ולכן זו האחריות שלה, והיא מסתגרת בתוך עצמה, אלא אם זה קל לכולם. שוב, אלא אם כן יש הנהגה רוחנית שאמרה אחרת, ואז אנחנו לא יכולים להתערב.
אוקיי, ואני מסכם במשפט אחד, רבותיי, כל אחד שישמע לרב שלו. זה הכל.
יפה מאוד.
זהו. אז כולם מסכימים.
בגמר הסיפור. תודה רבה לכם, אריה ארליך וישי כהן. היה מעניין עם כל ה... למרות החילוקי דעות, עדיין זה שיח מעניין, ותודה לכם על זה. נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בריאות זה בידיים שלכם. סאנומדיק, סאנומדיק, ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סאנומדיק, קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית.
כשאני אופה עם קמח רובינפלד, אני תמיד מכינה כמות כפולה, כי כשהמאפים בריאים וכל כך טעימים, לא פלא שהם נחטפים. קמח חיטה 80% וקמח כוסמין 80% של רובינפלד. הילדים אוהבים וההורים מאושרים. רובינפלד, בריאות עם טעם מנצח, עכשיו על המדפים.
מיני בר נועם אחד, תשכחו מכל מה שידעתם על מיני בר. מים חמים לשבת, זה מיני בר נועם אחד, כוכבית 85, 10.
שימי לק למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית. מספר אחת בעיכול. על פי סקר אמהות, קנטר 2019. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
מבצע מיוחד לימי הסגר. אופר הלוי מגיע עד עליכם עם 11 הצגות על דיסק און קי לצפייה במחשב הביתי.
זה רעיון מדהים.
ועכשיו במחיר מסופסד ל-200 המזמינים הראשונים, רק 180 שקלים.
מה?
להזמנות חייגו עכשיו 03-909-2124, 03-909-2124.
הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה מעניקה 160 מיליון שקלים לכם, אנשי התעשייה הישראלית. אתם המניעים את המשק קדימה, העומדים בחזית הכלכלה. עכשיו תורנו לעמוד לצדכם בשלושה מסלולי סיוע. הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות גם במסלולים מהירים, העלאת הפריון בתעשייה, ומסלול ייעודי למתן פתרונות ייצור להתמודדות עם נגיף קורונה. לבדיקת זכאותכם, חפשו בגוגל מחזקים את התעשייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה. לאנושית.
ושמחת בחגיך. מתמי גרשי מביא לכם את סעודת החג לסוכה להנאת כל המשפחה. ארוחות משפחתיות, בורגר ענקי, טוס נקניק, שניצל ועוד ועוד. אברבנל 72 בני ברק. 058-690-1419. 058-690-1419. בקשרות המעודרת בדץ, הרב רובין שליטה.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם יאיר, שלום לך.
ערב טוב לכם.
ערב טוב ומבורך. אתה מחולי הקורונה בגל הראשון.
כן.
אגב, איך אתה מרגיש? כלומר, כל הזמן מדברים על כל מיני תופעות והשלכות, כמה חודשים אחרי. יש דברים כאלה אצלך?
כן, אני מרגיש מאוד חולשה, עייפות מאוד מאוד חזקה לפעמים.
כן, זה מה שכולם מדווחים.
כן, מאוד מאוד חולשה וחזקה. עכשיו, אני מתנדב כבר כמעט 16-17 שנה בארגון זקה, ברשותו של יהודה משיזה, והוא תמיד נתן אותם את הכוח ואת התמרוץ לעזור ולעזור לכל הזקנים, המבוגרים והאחרונים. אני מתנדב בזקה הרבה שנים, ובאדסה אני הולך לשערי צדק, עוזר תמיד לחולים, בכל שעה שאני רק יכול. עכשיו, מתי שחליתי, פנו אליי מארגון יד אברהם, ברשותו של חסקי ושימון ברוין, שאני אתרום פלזמה, לראות אם יש לי נוגדנים מספיקים, בכדי לתרום פלזמה לעזרה לחולים. אז מיד הסכמתי, וברוך השם, היה לי נוגדנים פעילים, ותרמתי כבר פעמיים פלזמה, בזאת השם, אחרי סוכות יהיה לי פעם שלישית.
זה פחות העניין. אני אומר, דווקא בשל העובדה שאתה, כן, יש לך כבר את הנוגדנים, ואתה יכול, כן, להיכנס למחלקות של חולי הקורונה.
עכשיו נגיד את זה.
איך זה הפך להתנדבות?
אז היום, כאילו אני כל יום כמעט משתדל ללכת פעמיים שלוש, להיכנס לתוך המחלקה של החולי קורונה בהדס האנקרים, ופשוט היום נכנסתי ופשוט נשבר לי הלב, פשוט נשבר לי הלב, זה לא קרה לי מפסח, פשוט אני רואה אנשים צעירים, אנשים לא, שהם לא להם שום רקע רפואי לפני כן, והם חולים, והם לא יכולים לנשום, לא יכולים אפילו לקלח, לא יכולים לקלחת כוס מים, לא יכולים להניח תפילין, לא יכול אני פשוט לעשות שום דבר, ואני פשוט קורא ומתחנן לאנשים, אנא, אנא, תשמרו, מסכות, שתי מטר, כמו שהרופאים אומרים, מה שיכולים להתפלל, איפה שיכולים להתפלל, ממש מה שהרופאים אומרים, מה שהרבנים מבקשים, ואני בתור מתנדב, מבקש ומתחנן מהציבור, עם דמעות בעיניים, בבקשה עם לכם, תשמרו, המצב לא פשוט, פורסים עכשיו עוד מחלקה בהדסה, מרוב שכבר הם קורסים, אין מקום, והרופאים כבר לא יכולים, ופשוט כל החולים כבר, הם חייבים את המתנדבים שרק אחד ידבר איתם, רק אחד יעודד אותם, רק אחד ידבר איתם. אנחנו מכסים להם, מכסים להם מוקות, מכסים להם מים, מכסים להם שתייה, מעודדו איתם.
מה אתה אומר איתם. כאן הערב? אתה רואה כל יום חולי קורונה בתוך המחלקות.
כל יום חולים וצעירים.
בלי, את הכלי ראשון. ציש. מה אתה אומר לאנשים שאומרים, רבותיי, לא, זה לא נורא, מקסימום נדבקים, זה צעירים, מחלקת חי... אתה יודע, כל מיני... מערכת חיסונית יציבה, אל תתרגשו.
לא, ממש לא. נכנסתי היום פשוט, בדיוק מתי שיצאתי, נכנסתי אתנו בחור להדסה, אומר, תשמע, לא היה לי שום דבר, פשוט השתעל את הנשמה שלו, כי הוא אומר, אני פשוט גמור, אני מתחנן מכם, תשמרו. אמרתי לו, אני אשתדל באמת להעביר את המסר, עד כמו שאני יכול, דיברתי עם בן טלזרוביץ', מיד הוא הסכים שברשותך לעלות לעזור מה שנוכל להגיד לציבור שישמרו, ובקש, ממש מתחננים אליכם, אנא ממכם, ציבור יקר, תשמרו, המצב לא פשוט, בית חולים קורס, המצב לא טוב. בבקשה ממכם, תשמרו על עצמכם, תשימו מסכות, תשמרו מה שרק אפשר, רק אפשר על הילדים, על כולם, על האנשים המבוגרים. נראה לי זה לא למעננו, זה למען האנשים המבוגרים. עד כמה שרק, אם הבחורי ישיבות עכשיו שיצאו, עד כמה שאפשר להקפיד ולשמור.
יאיר, תודה רבה לך ששיתפת אותנו.
תודה רבה ושיהיה חג שמח לכל עם ישראל.
חג שמח, בשורות טובות, ואנחנו עם סגן ראש עיריית ירושלים, הרב אברהם בצלאל, שלום ערב טוב.
ערב טוב אבי וכל המאזינים.
מחזיק את תיק חינוך במקרה שלנו, לא רק בתחום הזה, מה אתה אומר?
מה שפתקה טובה לכולנו.
אמן. איך אתה מרגיש?
אתה יודע, ככה, בוא נגיד ככה, זה הולך ובא כל הזמן, לוקחתי משככי כאבים, אבל בסדר.
מה זה הולך ובא? מה בא והולך? כאבי ראש? מה...
לא, יש לי כאבים בכל הגוף עצמו, שרירים, כאבים בגב התחתון, כאבים בראש, קצת חום עוד, עדיין.
כן. אז קודם כל שתהיה רפואה שלמה, ושיעבור בשלום ובקלות, עם כל מה שצריך. תגיד, מה זה? זה מתפילות ראש השנה?
תראה, אני קודם מנסה לחשוב ממה זה קרה. הדבר היחיד שאני יכול, איך אומרים, לשים על זה את היד אולי, זה שבמניין שהתפעלתי בראש השנה, יש עוד כמה חולים שמה שהתגלו אחר כך. זה דבר אחד שאני יכול, אתה יודע, להצביע. למרות שאנחנו, אתה יודע, אי אפשר לדעת, אני כבר יודע אם זה נמצא באוויר, או זה נמצא במזגנים, או זה נמצא, כי אני יכול להגיד לך אישית, אני שמרתי ברוך השם 7 חודשים, נפגשתי עם הרבה אנשים, אבל שמרתי מכל משמר, בכל כללי הזהירות. ואני אומר, כשזה מגיע, זה מגיע, אי אפשר לדעת. אני אומר, צריך מאוד מאוד לשמור, זו התחושה שלי, כי אנחנו באמת, ככה שמעתי איזה מילה אחת שלי, לא יודע מי זה היה, שמעתי איזה מילה אחרונה שלו, כי באמת אם זה לא אנחנו, זה אנשים מבוגרים, זה אנשים שאנחנו לא יודעים איך זה ישפיע עליהם. אין ספק בעניין, כל אחד לא יודע איך הוא מקבל את זה ואיך הוא יצא מזה, ומה ההשלכות של זה. אבל אני אומר, ודאי שחייבים לשמור כל הזמן, אבל זה לא מחייב שמי ששומר בסוף לא יקרה שום דבר, כי אני אומר לך, אני מכיר על עצמי, ואני מכיר עוד כל מיני אנשים ששמרו מאוד מאוד מאוד, אבל אתה יודע, כשזה הגיע, זה חוצה הכל בקיצור. כן.
תראה, באמת כולם נזהרים ומנסים להיזהר, ולפחות כל מי שאני מכיר, ועדיין אם אני מכיר מסביבתי כמה וכמה חולים, שכל הזהירות הזאת היא לא עזרה, ואתה שואל את עצמך, רגע, מה עוד היה צריך לעשות שלא נעשה? גם כשאתה חוקר את עצמך, אין לך תשובה על זה, אני שומע.
תראה, התחושה היחידה שלי זה בלי התקהלויות. בשום פנים ואופן. מקסימום זה במקום פתוח, אני לא יודע, 10 אנשים במרחקים, אני לא יודע מה, לא יודע אם זה באמת הדבר שאני מרגיש, כי אולי זה הדבר היחיד שאולי לא עשיתי מספיק, בוא נגיד ככה. שאנחנו אומרים, כן הלכתי לטפל באיזה מניין, בכל אופן היה, אתה יודע, דלתות פתוחות, והמקומות היו זה, ושמרו מרחקים, וזה היה מניין מאוד 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 מצומצם, אבל בכל אופן, אולי זה הדבר היחיד שאני כן מתחבר למה שגדולי הדור, ומועד חכם אמרו שכן בחלק הזה אני חושב שאולי צריך למצוא את הפתרון, כן, הימים החמים האלו להתפעל בחוץ זה דבר לא הגיוני ולא שייך ומאוד קשה בפרט התפיות הארוכות שהיו. אבל אני אומר, אולי זה הדבר היחיד שאולי צריך קצת יותר לעשות, אבל מעבר לזה אני אומר עוד פעם, לשמור זה דבר חשוב מאוד ואני חושב שבאמת רוב הציבור עושה את זה. אני מסתובב והייתי בהרבה מקומות ואני אומר לך את האמת, אני יכול להגיד שפה לציבור החרדי בפרט שבאמת שומרים ומצדלים מאוד, תמיד יש את הקיצוניים, תמיד יש את הידע השוליים, גם בכל קובע יש גם שוליים. אבל בגדול אני חושב שהציבור שלנו ממושמע, יודע ומבין, ומבין את ההשלכות של זה, כי אתה יודע, אמרת, כל אחד מרגיש את הסביבה שלו, מה קרה, ואיזה אנשים שאתה יודע, חולים יותר או פחות, ולצערנו, אנשים שלא נמצאים איתנו עכשיו, לצערנו הרב. אבל מצד שני, זה לא מחייב שמי ששומר, אז בזה אתה יודע, עשה את חובתו, כי יש לנו, גם בזה שאת מכוונת, כן? גם בזה הקודש ברוך הוא, אתה יודע, אני אומר, הנגיף הזה כל כך לא נראה שהוא חוצה כל דבר שאתה יודע, אין הסבר לזה.
כל מילה, כן, אין מה להוסיף. אלו הם הדברים, נאחל לך באמת רפואה שלמה, הרב ואברהם בצלאל, תודה רבה לך.
לכולם רפואה שלמה, ושיהיה לכולנו פתקה טובה וחג שמח. כל אחד שיחגוג עם המשפחה שלו המצומצמת, אני ככה אני מציע. כל אחד עם המשפחה הגרעינית שלו, וגם זה שמחת חג, לפעמים גם צריכים להיות בבית.
בוודאי, לא, תראה, יש גם הזדמנות ככה לתת לילדים תשומת לב.
כן, גם בזה יש דברים טובים.
כן, וגם אנשים מבוגרים שנאלצים שוב עוד חג להיות לבד, אז יש הרבה מאוד דרכים איך לשמח, איך להיות בקשר, איך לעודד, איך לתמוך, אסור לשכוח אותם ולתת לסגר הזה. אומנם אנחנו עושים את זה כדי להציל נפשות, מצד שני יכולים חלילה להרוג נפשות בפן הנפשי.
בפן הנפשי, נכון.
אז לשים לב גם לדבר הזה.
זה דבר לא פשוט, אבל אתה יודע, מתמודדים גם עם זה.
תודה רבה, בשורות טובות, רפואה שלמה אברהם בצלאל, תודה. עכשיו אנחנו עם אריאל סנדר, שלום, ערב טוב.
שלום לך.
ערב טוב, אריאל, אתה מנהל את הקמפיין של הנשיא טראמפ כאן בישראל, בחירות אמצע.
לא בחירות אמצע, למה בחירות אמצע? בחירות אמצע היה לפני שנתיים, בחירות.
בחירות, כן.
בדיוק.
תגיד, עד כמה זה משמעותי בכלל כאן האמריקאים יוצאי ארצות הברית בישראל? סתם, אתה יודע, להבין סדרי גודל בכלל.
אז אני אחלק לך את זה לשניים. אחד, צריך להבין, יש פה למעלה מ-300,000 בעלי זכות בחירה בישראל, שיכולים להצביע. חלקם משמעותיים יותר, חלקם משמעותיים פחות, ואני אסביר. דוגמה, בניו יורק יהיה יותר קשה לשנות את ההצבעה, כי הרוב שם הוא דמוקרטי. אבל בפלורידה, אם אנחנו לוקחים את הבחירות של אל גור מול ג'ורג' בוש הבן, שם אל גור הפסיד בפלורידה ב-537 קולות, כן. ומכיוון שיש פה כמה עשרות אלפי אנשים מפלורידה, אז תבין עד כמה יש לזה חשיבות.
כלומר, אתה אומר, בגוון של הקהל האמריקאי שחי כאן בישראל, יש קהל שהוא לשון מוזניים, שהוא מעניין.
נכון, נכון, אחד, זה חלק אחד. הוא חלק חשוב. אבל החלק הקריטי, וצריך לדעת, שיש קהל שמונה למעלה מ-30 מיליון מצביעים, וזה הקהילה האבנגליסטית הנוצרית בארצות הברית. הם אוהבי ישראל, אוהבי תנ"ך ואוהבי ארץ ישראל. ולכן כל מהלך שנעשה פה בישראל, יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה לבחירה של הנשיא הבא על ידי אותה קבוצה. וככל שיש פה יותר פעילות, יותר הבנה שהנשיא הזה היה טוב לעם ישראל, טוב למדינת ישראל.
כלומר, אם המטה של טראמפ משקיע במטה שלו הישראלי, הוא לא עושה את זה רק בשביל ה-300,000 אמריקאים שנמצאים כאן, הוא עושה את זה גם כדי שזה ישליך בחזרה לארצות הברית.
חד וחלק.
הבנתי. אוקיי, תגיד, סתם ככה שאלה מעניינת, אנחנו מדינה פרו-טראמפית בוודאות, כלומר, לא היה נשיא טוב יותר לישראל אי פעם, יש עדיין דמוקרטים שאומרים שהצעדים של טראמפ מול ישראל לפחות, אני מדבר, הם לא בסדר, הוא היה צריך לעשות יותר, אתה מוצא את עצמך מתווכח על זה?
תראה, א', לשמחתי, רוב היהודים פה בארץ ישראל הם רפובליקנים, תומכי טראמפ, למעלה מ-80%, בארצות הברית זה מתהפך, בסדר? שם היהודים הם יותר דמוקרטים. לשמחתי, רוב רובם של התושבים במדינת ישראל מאוד מאוד תומכים. כמובן, אתה יודע, לפעמים אנחנו בעם ישראל מאוד אוהבים לראות את הרבע כוס הריקה משלושת רבעי הכוס המלאה, ואנחנו גם, אנשים שכחו שדונלד טראמפ הוא לא בצלאל סמוטריץ'. בסופו של דבר הוא נשיא ארצות הברית וראש המפלגה הרפובליקנית, שהיא אומנם הרבה 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 יותר ימנית מהדמוקרטית, אבל היא לא צריכה ולא יכולה להיות איפה שהאיחוד הלאומי נמצא. ולכן יש כאלה שרואים את זה בצורה כזאת, אבל 95 או 97% מהקהילה היהודית הישראלית מבינה שלא היה ולא יהיה כמו דונלד טראמפ.
טוב, תודה רבה לך על הדברים כאן, אריאלה סנדר, מי שמנהל את הקמפיין של טראמפ בישראל, ובהצלחה בבחירות.
תודה רבה, הצלחתו, הצלחתנו.
אכן, ערב טוב, חג שמח, תודה. נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב.
זה ראש השנה וסוכות בפיופ יין ואלכוהול. קנו שלושה יינות ממגוון מאות יינות שבחנות וקבלו אחד במתנה. כן, 3+1 על כל מגוון היינות שבחנות. פיופ יין ואלכוהול. סנדריה רמת אשכול ומישור אדומים. מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
אולו אושפיזין אילאים קדישין. רוצים להפתיע את היקרים לכם? כיסוי כתיפה מהודר ברקמה מפוארת לכיסא האושפיזין. המתנה המקורית לחג הסוכות בברכתו המיוחדת של שר התורה רב חיים קניבסקי שליטה. טלפון 055-550-2950. 055-550-2950.
סוכות תנובה, טעים פי אלף. קונים שניים ממוצרי פיראוס, תנובה קולקשן או נפוליאון, כותבים לנו כיצד אתם משדרגים את הארוחה ושולחן החג עם מוצרי תנובה, מצרפים חשבונית ויכולים לזכות בשובר בסך 1,000 שקלים לעיצוב שולחן חגיגי. כתובת הדואר האלקטרוני למשלוח, תנובה 1010, strudel@gmail.com. למהדרין יש תנובה. כפוף לתקנון.
הילדים אהבו את עוגת השוקולד והבגדים עוד יותר?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת גביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים.
ובמגזין הנשים החגיגי פנינה מבית בקהילה, המשמשות בקודש, ביתו של האדמו"ר, מזכירת הלשכה ושליחות על אש גבוהה. דירות הארעי שהן בית חם לחזור אליו כל השנה, וחמש יוצרות שמספרות על החיים כאומניות והקשר המיוחד שלהן עם הקהל. אל תחמיצו את חבילת החג של בקהילה עם המוספים הכי טובים מהכותבים הכי טובים.
הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים.
הבשר הכי טעים, הכי איכותי, הכי צעיר ובמחירים הכי זולים. לדוגמה, בשר לחמין רק 38 שקלים לקילוגרם, והכל בחשרות בדץ איגוד האברכים בנשיאותו של מרן הרב שמעון בעדני שליטה.
זאת אומרת, זה מהודר והבני תורה יכולים לקחת.
מה זה מהודר? לא,
שום מהודר. להזמנות חייגו 03-30-30-205 03-30-30-205.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
מבצע מיוחד לימי הסגר. אופר הלוי מגיע עד עליכם עם 11 הצגות על דיסק און קי לצפייה במחשב הביתי.
זה רעיון מדהים.
ועכשיו במחיר מסובסד ל-200 המזמינים הראשונים, רק 180 שקלים.
מה?
להזמנות חייגו עכשיו 03-909-2124. 03-909-2124.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
סגר זה כמובן מוסיף על העניין, כי בדרך כלל יש ככה מחירות וכל מיני מבצעים ומחירים וקהלים ואברכים וכולי, אז אנחנו רוצים בעניין הזה קצת לבדוק מה קורה לקראת חג הסוכות. ואיתנו לקו שמעון יזדי, שלום, ערב טוב.
ערב טוב לכולם.
מנכ״ל בדץ איגוד האברכים, כשאנחנו מדברים על הבדץ שלכם, למי שלא מכיר, בנשיאותו של הרב בעדני, איך אתם נערכים עכשיו לחג? מה זה משלוחים עד הבית? חלוקות בשכונות? איך זה בדיוק יעבוד?
אנחנו קיבלנו עדכון כבר לקראת שבועות שהולך להיות סגר בחגי תשרי, לא יהיה אפשרי להגיע להתקהלויות ולעשות מכירות שכונתיות. הרי אצלנו בכל מכירה שכונתית בריכוזים החרדים הגדולות מגיעים באזור של 700 משפחות, 600 משפחות, מה שלוקח יום שלם. וכבר התקנו אותנו כבר אז שלצערנו לא נוכל לעשות התקהלויות, וזה יהיה קשה מאוד עם הקורונה וכל זה. ישבנו ממש כל חברי הבדץ, ואנחנו היינו בדץ שהדגל שלהם היה מחירות שכונתיות בלבד, לא למכור דרך הסופרים, בשביל לא לייקר את מחירי הבשר. החזון של הרב בעדני, מרן הרב שמעון בעדני שליטה, היה שיהיה בשר מעודר שהוא אוכל רק מהשחיטה הזאת, שהוא סומך שכל הקרטריונים וכל ההלכות וכל הדקדוקים יעשו לפי השיטות המחמירות והמקפידות שלו, ומצד שני שיהיה גם מאוד מאוד זול לאברכים. וידענו שבשביל לעשות זול לאברכים זה דרך מחירות שכונתיות שאנשים פונים בקנייה מרוכזת. אבל בגלל כל הגזרות הקשות שעם ישראל עומד בהם, עברנו רשת רשת ואמרנו להם, תקשיבו, לנו יש מחירות שכונתיות ואנחנו רוצים להעביר את הלקוחות שלנו לסופרים. הולך להיות סגר, ואנחנו רוצים שהלקוחות שלנו, אנחנו נודיע להם שילכו לסופרים, אבל יש לנו תנאי אחד. התנאי שלנו שאתם לא תרוויחו על הבשר הזה כמו שאר הבדצים, אלא אנחנו נקבע לכם מראש כמה תרוויחו בשביל לשמור על הגינות שלה, שגם התחייבנו מול הרב בעדני שהמחירים יהיו זולים, וגם שנוכל לעזור במיוחד במצב הקשה הזה. היו רשתות ש... לא כל כך סמכו לשמוע את זה, אבל היו רשתות שממש שיתפו פעולה. אני מדבר איתך על רשתות גדולות, מעין 2000, שפע ברכת השם, אתה והמציל, אהבת חסד, ובאמת רשתות ממש ממש גדולות, שעובדים בכל המגזרים, ואמרו לנו, טוב, תגיד לנו כמה אנחנו נרוויח, כמה אנחנו נקבל תמורה על זה. ישבנו איתם, מסע ומתן ארוך, אז באמת היה משהו שלקח לנו...
כלומר, בסופו של דבר, המחירה שהיא במשך כל השנים הייתה קהילתית, בשכונות, ישירות מול ציבור האברכים, עוברת עכשיו לרשתות, ואתם עדיין מצליחים לשמר את המחירים?
וזה פלא, אנחנו הכי זולים ברשתות, תקשיב, זה משהו, אתה יכול לראות לפעמים על חלקים מסוימים, פער של 15 שקל לקילו. כי שם הבדץ לא קובע את המחיר לרשת, ופה הבדץ כן קובע את המחיר לרשת. וזה הבשורה שלנו לציבור בני התורה. יש פה בדץ שהרב בעדני סומך עליו, שאוכל רק את השחיטה שלו, רק את המוצרים שלו, והבדץ הזה נכנס לסופרים, היום הוא ברשתות, והיום יש משלוחים גם לכל הבתים. זאת אומרת, בכל הארץ, יש לנו סופרים שקבענו איתם, שיקבלו משלוחים, והם יספקו, והם יעשו הכל תוך יום יומיים, ועמדנו ביד.
אז לקוח שעכשיו גר בבני ברק, או בירושלים, או לא יודע, באיזשהו מקום, ורוצה את המשלוח הזה, הוא עומד ישירות מול הסופר או מולכם?
הוא מתקשר למרכזייה, המרכזייה מפנה אותו לסופר הקרוב אליו לבית, ואם הוא רוצה משלוח, אפילו בדימונה, זה בירושלים, ירושלים ובני ברק, זה לא חוכמה.
כן.
אפילו דימונה, אפילו מפרדס חנה, מכל עיר בארץ. יש לנו גם רשת או סופר או חנות בכל עיר בארץ שמחזיק את זה לפי התניית מחירים שלנו, שאני גם פונה פה ללקוחות ואני אומר להם, חוץ מהעידור וכל הדברים הללו, שהרב בעדני ממש סומך עליהם, יש פה גם משהו מאוד מאוד חשוב, יש פה בדת שאכפת לו. ואני חושב שאותם לקוחות, אותם אברכים שניגשים לסופר, ברגע שהם רואים בדת איגוד האברכים, הם צריכים להרים את המוצר הזה, הם צריכים לבחור במוצר הזה, כי המוצר הזה בא לעזור להם, הוא בא לשמר להם את המחיר, הוא בא לשמר להם את הכיס, וככל שהכוח קנייה של לקוחות הבדץ, ואלה שסומכים על הרב בעדני, תגדל יותר, אנחנו נוכל יותר להתנות מול הסופרים, בעזרת השם אנחנו גם הולכים להביא עופות אחרי החגים, דגים אחרי החגים, וזה הכל יהיה באותו תנאי.
טוב, יפה, הבנו את הרעיון, איך מגיעים למרכזייה שלכם כבר ככה על הדרך אם אנחנו מדברים?
קודם כל ישר כוח לך ורדיו כל חי שלקחת יוזמה הזאת עליו, ואתה אישית, באמת אני נוהג לפרגן לך בכל שידור.
הכל בסדר. כן, שמעון.
03.
כן.
30-30-205, זה המספר הקבוע שלנו. 03-30-30-205. בדרך כלל אחרי שידור כזה יש הצפה של טלפונים, חוזרים לכולם, עונים לכולם. אפשר להגיד את זה בכל הארץ.
03-30-30.
205. אני קורא לך, לכו ותבחרו את זה, ברוך השם, יש פה מישהו שאכפת לו, יש פה את הרב בעדני, שאתם יודעים כמה האיש הזה באמת מלאך, שאכפת לו וחשוב לו מהציבור.
שמעון יזדי, מנכ״ל איגוד האברכים, בדץ איגוד האברכים, תודה רבה לך וחג שמח ובהצלחה. סיימנו את המהדורה המרכזית, מיד אחרינו שאלות בהלכה עם הגאון הרב ליברמן, אתם מוזמנים להישאר ולהזין. שאלה כולנו ערב טוב, בשורות טובות, נשמור על עצמנו, להתראות. רגע, מה אם להגיד תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לטכנאי שי נוימן, לשלמה פולק בהפקה, ותודה לקדוש ברוך הוא ולכם, ערב טוב.